שלום לכולם. דיברנו בפעם שעברה על כוח המחשבה, סודות המוח האנושי, אפקט פיגמליון, אפקט פלצבו, אפקט נוסבו, מחשבה יוצרת מציאות, מהמדע, מרבי נחמן. היה לכם גם פקל סוף יום, לכתוב, ככה. וכמו שתמיד אנחנו אומרים, לעשות נשים לב למחשבות שעוברות, לשאלות שאנחנו שואלים את עצמנו, להיות מספיק מודעים וערנים להחליף מחשבה במחשבה, לפתח את המיומנות, אמרנו כמו לידור על סוס, מה שרבי נחמן אומר, מדמה את המחשבה לסוס, אתה הוא הרוכב. אז מעניין אותי לשמוע איך היה לכם השבוע בעניינים האלה, משהו ששמתם לב אליו, משהו שהשתנה, משהו שהתעורר בכם, תובנה, משהו שהצלחתם לעשות.
את האמת,
ליב
לי את
העיניים,
את הדבר הזה
שלמדנו.
כן.
כן.
אני עשיתי את זה להשתמש בו. אבל יש שאני לא יכול לראות את התוצאות האלה בטווח ישיר, אבל...
במה ניסית להשתמש בעצם?
בתחושה של לשנות המחשבות.
כן.
לא יודע אם אני אראה את זה דווקא בתוצאה ישירה, אבל...
אתה אומר, אתה אומר, יצאת מהשיעור והחלטת לקחת את זה איתך.
לא דווקא בשיעור, כאילו, בשיעור הגעתי, כן.
ופגשת את זה השבוע באיזה מובנים ששמת לב אליהם?
כן.
משהו שאתה רוצה לשתף או זה משהו בינך לבין עצמך? בסדר גמור, יישר כוח. מי עוד?
אני גם, מחשבות כאילו, אני זוכר כאילו. איזה מחשבה, ועכשיו אמרתי, כאילו, עלה לי הרבי נחמן הזה. סוס, אני הרוכב, סתום תפה, תחליף מחשבה. קצת כאילו קשה בשני הראשונה, אבל כן, סבבה,
עכשיו. מעולה.
אז אני גם כן עם המשפט של המחשבה היא לא אתה, שאמרנו, של רבי נחמן.
כן.
אתה יודע, כאילו, אחרי השיעור, וזה בלילות גם כשישבתי להגיד לישון את הפקה יומי וכל זה, סתם, קראתי את המשפט הזה כמה פעמים, וכאילו הצלחתי להתחבר על זה, להבין את העומק שבו. כי בתור משפט, אז לא לפני שהסברנו את זה, הוא סתם אתה יכול לקרוא את זה בתור משפט, אבל אתה באמת מתעמק וגם לפי ההסבר של הרב, באותו שיעור ושל המדף עדיין שמרתי אותו בכוונה, אתה מצליח יותר לחשוב, אתה...
כן.
מצליח יותר להתחבר, זה כן להבין. זהו, זה...
קודם כל, יישר כוח שאתה עושה את הפקל סוף יום. יישר כוח שלקחת משפט מהשיעור והתבוננת בו. אתה רואה שיש שם עומק. המחשבה היא לא אני, זה כאילו, יכול להיות סתם משפט שאתה שומע, בסדר. אתה גם יכול לחשוב על זה, מה זה אומר לי? מה זה אומר עליי? מי אני? מי המחשבות שלי? יפה, חשוב מאוד. יש לך גם? תודה רבה, יעבדוך עמים, יישר כוח, תודה רבה. תודה רבה. לא, אני מעלה ניקוד רק על נס קפה, על דברים כאלה, אני לא... סתם, צחוק. טוב, יפה. אז כמו שאמרנו, חבר'ה, התמדה, עיקר העבודה היא לא בשיעור. זה צאו מהסרט הזה של השיעורים שהתרגלנו, שחושבים שהעבודה היא בשיעור. עיקר העבודה היא אחרי השיעור. כן.
עוד אחרי השיעור, אבל הרבע
שעה שאתה פקל,
כן,
אני צריך
את כולם
בראש,
אבל
בסוף
זה
יורד לפקל
הזה של הסוף יום.
מעולה.
שאצלי
זה
עדיין
ברמת
10 דקות, כאילו.
מעולה.
זהו, זה מה ש...
מעולה, כן, תעשה, כן. ואתה תראה שלאט לאט זה ייכנס עוד ועוד לשגרת יומך בשימת לב לכל מיני דברים. אתה אומר, כן, בלילה אני אכתוב את זה. שמתי לב. מה?
אני אמרתי שהקטע הזה שכל יום צריך באמת לשבת ולעבוד על זה, זה אשכרה כמו שעושים אימון כוח או אימון ריצה, זה כאילו אימון של המוח ושל...
בוודאי, זה אימון לכל דבר.
זה לא פשוט פחות חשוב,
כאילו. בוודאי, זה פי מיליון יותר חשוב מאימון של הגוף. כי... עוד אני אומר את זה שאני בעד אימון של הגוף. כי בסוף המוח הוא הכלי הכי מרכזי שיש לנו בעולם הזה לגבי מפגש עם כל דבר שיש לנו, אנחנו, זה המוח, זה המחשבה. איתה אנחנו פוגשים כל דבר. אז ככל שנאמן את השרירים הזה באופן חיובי, האיכות של חיינו תשתבח לבלי יקר, זאת ההשקעה המשתלמת ביותר. להשקיע בצורת החשיבה שלנו. אז עד עכשיו אנחנו באמת עסקנו הרבה בחיובי, שיש במעשים, במה שאנחנו יודעים לעשות, בכישרונות שלנו, בתכונות שלנו, בצורת החשיבה שלנו, וכיוונו את עצמנו כל הזמן לטוב, למעצים, כי ביקשנו לייצר מציאות חדשה. למה הלכנו רק על החיובי? למה הלכנו רק על החיובי, גם בשמש התכונות, ובכל דבר שעשינו, הלכנו רק על החיובי. למה הלכנו רק על החיובי? יש כמה סיבות. סיבה ראשונה, בגלל שהחיובי הוא העיקר, או החיוב, או לפחות לפי היהדות. הרי כתוב בגמרא שמרובה מידה טובה ממידת פורענות פי 500, נכון? דורשים את זה מאיזה פסוק? משהו כזה, נכון? פוקד עוון אבות על בנים ועל בני בנים, על שילשים ועל ריבעים. כלומר, מעשה רע, עד כמה דורות הוא משפיע מקסימום? 4 דורות, ריבעים. לעומת זאת, כתוב נוצר חסד לאלפים. מעשה טוב, אלפים, מה זה אלפים? 2,000 דור. אומרים, מיעוט רבים 2. ומכאן עומדים, 2,000 × 4 זה 500. אומרים חז"ל, מרובה מידה טובה. ממידת פורענות פי 500. כלומר, דבר טוב שאדם עושה, הוא פי 500 יותר עוצמתי במציאות, מאשר הרע שאדם עושה. וזה משפט מאוד חזק. משפט מאוד מאוד חזק של חז"ל. זה נותן לי קצת איזה קנה מידה, ככה, למה שיש בתוכי. הנפילות אל מול הטוב שאני עושה, הטוב שיש בי, ההצלחות שלי. יש את הבעל שם טוב הידוע, נכון, שאמר סור מרע ועשה טוב. מה אמר הבעל שם טוב? מה הוא חידש על דברי חז"ל? סור מרע ועשה טוב. מה הוא חידש? הוא אמר סור מרע, תעזוב את הרע. אל תסתכל על הרע שבך. היית חושב סור מרע, תתעשה קודם עם הרע שבך, ואז תבקש את הטוב. הוא אומר, לא, סור מרע, אל תסתכל על הרע שיש בך. הוא לא רלוונטי. פשוט תעשה טוב, ותספור הצלחות, ותספור את המצוות, ותספור את הטוב שעשית היום. תראה את הטוב. רגע, אבל מה עם החטאים שלי? עזוב! רגע, אבל גם נפלתי היום בכמה דברים. עזוב! הוא אומר, אבל עזוב. למה? כי אם אתה תדגיש את הטוב, ותדגיש תעשה טוב, אז הטוב כל כך יתרבה בך, והאור כל כך יתגדל בתוכך, שכבר ממילא אתה לאט לאט לא תרצה את הרע, לא תרצה את החטא. אתה בכלל, הכל יתפוצץ מאליו, הכל, כל החרטה, היא תתעורר באופן טבעי, גם בלי שתשקיע שם מאמץ, מעצם זה שהטוב מתגדל. לכן, זה מה שהבעל שם טוב אומר, זה חידוש בדרכה של התשובה. אל מול התפיסה הגלותית שצריך ממש לבכות ובכי ותעניות וגלגולי שלג ועקיצות דבורים ולא יודע מה. אומר הבעל שם טוב, שחרר, תרגיע, תרגיע, תעזוב, הכל בסדר. תעשה טוב, עוד מצווה, עוד אור, עוד אור, עוד אור, עוד אור, לאט לאט החושך יעוף, יתקלף, יתפוצץ. אוקיי, אז אני אומר, זה היהדות, לפחות היהדות הגאולית, הארצי ישראלית. אז לכן זה מה שעשינו עד עכשיו, עסקנו בטוב. סיבה שנייה למה אנחנו כל כך עוסקים בחיובי, בשיעורים האלה, בגלל אפקט פלצבו. אמרנו, זה יותר יעיל לעסוק בחיובי, זה יותר אפקטיבי. כי ככל שאני אחשוב על החיובי, שאני אחשוב שאני עומד להצליח, שאני אתמקד בטוב שבי, ואני אספור כל את ההצלחות שלי ותתתה, אז ממילא אני אצליח יותר גם מחר. אז למה לא? כאילו מה? בכוח לחשוב במחשבה שמורידה אותי? למה? לא בא לי. סתם, ברמה הפשוטה, זה יותר אפקטיבי לחשוב על הטוב, זה יותר יעיל. זה מה שאמרנו, אפקט פלצבו. וזו סיבה שנייה, למה אנחנו כל כך מדגישים את הטוב בעבודה היומיומית, בפקל סוף יום, כל מה שאמרנו על מחשבות. סיבה שלישית, זה בגלל תשובת המשקל. אנחנו כל כך התרגלנו וחיינו וגדלנו במערכת חינוכית שביקרה אותנו ושמה לב לנפילות שלנו הרבה יותר טוב מההצלחות שלנו ומהאור שיש בנו. הרי דברים טובים שעשינו ישר כוח לא עפו עלינו בדרך כלל. אבל רק עשית איזה בעיה, ישר המורה שם לב אליך. זה שהיית תותח היום, פעם ב, התייחס. אבל תעשה איזה בעיה בשיעור, או חבל על הזמן, אותו דבר בבית. תעשה המון המון טוב כילד, כנער, וישר כוח מדי פעם, יזרקו לך איזה עצם. תעשה משהו לא טוב, וואי, ישר השבוע, זה לא בסדר, ביקורת. במה? אני לא אמרתי לא לבקר. אני לא אמרתי שלא צריך לתקן את הרב ולפעמים להצביע עליו. אני מדבר על תרבות. אנחנו חיים בתרבות גם כילדים להורים, גם כתלמידים בבתי ספר, גם בתקשורת ובמהדורות החדשות. בתרבות ביקורתית שמדגישה את הרע, מדגישה את החיסרון בכל מקום. והיא פחות או לא מספיק מדגישה את הטוב שיש בנו, את הטוב שאנחנו עושים. יבדוק את עצמו כל מתבגר.
אולי אתם רוצים לתת ערך לטוב הזה.
הלוואי וזה היה האמת. אני אף פעם לא מתנגד לפירוש אופטימי על המציאות. למה שאני אתנגד? מה אכפת לי? אני רק אומר שאנחנו, אני אומר, צריך תשובת המשקל. כי יש המון עיסוק בביקורת, בבעיות. תסתכל. כך מתבגר ממוצע. מגיל 13 עד 18, כמה פעמים החמיאו לו וכמה פעמים ביקרו אותו. כל מיני דברים. אני לא יודע. תלוי באיזה בית גדלת. אני מוכן לאמר שרוב הדיבורים היו ביקורת ולא מחמה. ככה, הימור שלי. לצערנו לפעמים זה גם ככה בזוגיות. כמה מחמאות אדם אומר לאשתו? בסדר. שר כוח, כל הכבוד. כשמשהו לא בסדר, אז לא יודע. אמר אדם חכם שחקר את הנושא, היחס, אולי מציע לכם לקחת את זה לחיים, צריך להיות 1:5. על כל הערת ביקורת, 5 מחמאות. אם זה לא המאזן שלך, עדיף שתסתום את הפה. ככה אני חושב. אני באמת חושב ככה גם אני. עדיף שלא תדבר. אם אתה לא ב-1:5, אל תדבר. תדבר עם הקיר, תכניס את הראש למים, תצעק את מה שמפריע לך. אל תבקר את הילדים שלך. אם אתה לא ב-1:5. על כל 5 מחמאות, אתה יכול להגיד לבן שלך משהו לא בסדר, אין בעיה. ואם זה לא המאזן, אל תדבר. ככה אני חושב. בגלל שהרע, לצערנו, משפיע על הנפש יותר מהטוב, כי זה העולם שבו אנחנו חיים, לכן מי שלא במאזן הנכון, הוא פוגע בזרימה, בתקשורת, בחינוך, ובכימיה, ובאהבה, וברגש, ובזרימה הטובה, בינו לבין הילדים שלו, התלמידים שלו, הוא פוגע אם הוא לא במאזן. כי הרע מורגש יותר מהטוב, יש לנו בעיה. יש לנו בעיה. לכן אני אומר, כל מה שאני אמרתי עד עכשיו הרבה דברים, אני הולך לחיובי, תשובת המשקל. כי אנחנו כבר בבעיה. ככה אני חושב. לכן אני... בסדר? זה בעצם הרקע. יש שאלות על הנקודה הזאת? תגידו אם יש לכם... ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. תודה רבה. מה? איזה בלי כפית? סוכר? מעולה. מה אתם אומרים? יש לי יותר מהרב מיכי יוספי. ושני אנשים מתוקים. זה קצת מתוק. שאלנו אותו. הכנו לו פעם קפה באיזה שיעור. שאלנו אותו, כבוד הרב, האם סוכר או בלי? אמר, תשים כפית סוכר. כבוד הרב, אוכל בריא, חוות יישוב הדעת, איש של הטבע. סוכר? זה אויב האנושות. הוא אמר, נכון, אתם צודקים. באמת תקופה ארוכה הוא היה בלי סוכר בקפה. עד שהוא אמר, שמתי לב שאני נהיה פחות שמח כשאני לא שם סוכר בקפה. שזה משהו מריר. אומר, קיבלתי על עצמי להוסיף סוכר לשם שמיים. אני מאז יש לי יותר. הרב מיכי יוספי אמר, יש לי יותר. לא, בריאות. הרב מיכי יוספי. מי שמכיר. טוב, בסדר. אז, כן, אפשר לכתוב. אבל אני אומר, למרות כל מה שאמרתי, למרות כל מה שאמרתי, אני בכל זאת, השיעור הזה רוצה לדבר על הצד האחר. למרות כל מה שאמרתי. כי כדי להיות אמיתיים, אנחנו צריכים להשלים את תמונת חיינו. בכל זאת. כי באמת, אתה לא יכול להתעלם. כמו שגם אמרת, באמת, מה עם הנפילות שלנו? מה עם הכישלונות שלנו? מה זה? אנחנו מתעלמים מזה? מה, הכל ייפטר מעצמו? בכל זאת, זה לא... אז אני רוצה היום לדבר על זה. איך צריך להתייחס לנפילות שלנו? לכישלונות שלנו? זה על זה, כן. איך צריך להתייחס לכישלונות שלנו? לנפילות שלנו? איך ראוי להתייחס אליהם? אני רוצה לפתוח בשתי סרטונים ברשותכם. טוב, אתם בטח לא תתנגדו לסרטונים. כמו כל... בסדר? אז יאללה. בואו נראה שתי סרטונים. התחלנו. חלק מכירים, לא, זה משהו אחר. כן, אבל שנייה, אתה תראה. זה מישהו אחר. ואני אקריא לה בשביל ההקלטה. הודחה מתפקידה ככתבת חדשות בטענה שהיא לא מתאימה לטלוויזיה. זה בשביל ההקלטה, אני... אופרה ווינפרי, מגישה תוכנית, האישה אחת המשפיעות בעולם. פותר מהעיתון בטענה שאין לו דמיון, אין לו רעיונות מקוריים. מי זה? וולט דיסני. זוכה 22 פרסי אוסקר. הוצא חוצה מהקבוצה שלו, הובחן תפקוד לקוי של הורמון גדילה, קטן. אז זה ידוע, מי זה? מסי. מסי, שלוש פעמים, כדורגלן השנה, פיפה עולמית. בגיל 30 מצא עצמו מדוכא, הרוס לאחר שהעיפו אותו מהחברה, אותה הוא הקים במו ידיו. מי זה? סטיב ג'ובס, יפה מאוד. פיתרו אותו מהחברה שהוא בעצמו הקים. יפה מאוד. תלמיד שהוא אף מהתיכון נלחם עם בעיות סמים ועוני, הובילו אותו לניסיון התאבדות. לא, לא. אמינם, איך אומרים? 13 פרסי גרמי, מחר מעל 90 מיליון. המורה שלו אמר לו שהוא טיפש מכדי ללמוד מה שהוא צריך לתחום תחום, באולי הוא יצליח, בזכות האישיות הנעימה שלו. אבל הוא טיפש. תומס אדיסון, ממציא נורה חשמלית, רשם מעל 1,000 פטנטים. נדחו על ידי חברת ההקלטות, אנחנו לא אוהבים את הצליל שלהם, אין להם עתיד בעסקי השעשועים. דה ביטלס, הלהקה המצליחה ביותר בהיסטוריה. הספר הראשון שלו נדחה על ידי 27 מוציאים לאור, תראו, והוא לא התייאש. דוקטור סוס, סופר הילדים המצליח ביותר בהיסטוריה. 27 הוצאות דחו אותו. אברהם לינקולן. אם לא נכשלת, כנראה שלא ניסית שום דבר חדש. נראה סרטון נוסף רגע. הסרטון הנוסף הוא זה. זה אולי, אולי חלק מכירים. וזה? רציתי משהו אחר. זה גם אותו סגנון. זה, אוקיי. את זה ראינו. טוב, פשוט זה... תומס אדיסון. בוא נראה. מתחם אוניברסיטת החלומות שלו, שלוש פעמים ברצף. סאוטרן קליפורניה, סטיבן ספילברג, ידוע. אחד מהבימאים, מה, לא מכירים? אחד מהבימאים הכי גדולים בהיסטוריה. צ'רלי צ'פלין, גם אמרו לו שהוא לא מצחיק. נהיה הכוכב של אמריקה באותם ימים, שנות ה-60, שנות ה-70. החוזה הראשון שלה עם קולומביה נגמר ונאמר לה שהיא לא מספיק יפה. אז אני אכנס לי לפה. שם, שם, שמר, שקץ. טוב, קיצור, יש הרבה דברים כאלה, אבל בואו נראה רגע. אני רציתי משהו אחר. מה עשיתי? אני על אנגלית, רגע. סרטון מאוד מאוד יפה. מייקל ג'ורדן, שימו לב טוב 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 לסרטון הזה. למה? למה הוא לא הדליק לנו שם את השמע? רגע. עכשיו זה, עושה חשק הסרטון הזה? לקנות נעליים, זה פרסומת לנעליים. זה עושה חשק לקנות נעליים? סרטון על הכישלונות של מייקל ג'ורדן? הייתם קונים את הנעליים? נראה את זה עוד פעם, אולי תרצו לקנות את הנעליים? החטאתי יותר מ-9,000 זריקות בקריירה. הפסדתי כמעט 300 משחקים. 26 פעם בטחו בי שיקח את המשחק, ופספסתי והם הפסידו בגלל זה. נכשלתי שוב ושוב ושוב בחיי. וזאת הסיבה שבגללה הצלחתי. עוד לא עשה חשק לקנות את הנעליים? אני רוצה רק תשימו לב רגע לסרטון, כי כל פרט פה, שימו לב, יש כאן אפלה, נכון? הוא נמצא באזור של אפלה, מצלמה לפניו, נכון? השוטר הזה, מה צבע עורו?
שחור.
אוקיי? זאת אומרת, יש כאן אדם שהוא שוטר, שוטר זה נחמד, זה טוב. הוא מסתכל עליו מאחורה, הוא הצליח להגיע עד שם. ואז זה מתקדם. שימו לב למי הוא נותן כיף. למאבטחים, גם שחורים. הם עד לשם הצליחו להגיע. אבל הוא המשיך, הוא עובר אותם, הוא נותן להם כיף, אבל זה לא היעד שלו. הוא ממשיך הלאה, שימו לב שכל הסרטון הוא בתנועה. הוא לא עוצר אפילו לרגע, כל הסרטון בהליכה, עדיין האזור חשוך, הוא באזור הכישלון. הפסדתי, חטאתי, נכון? הוא ממשיך קדימה, מסתכל לצד, מה הוא רואה? מנקז, מה צבע עורו? שחור. גם הוא לא הצליח להגיע מעבר לזה, אולי כי הוא לא בחר לחשוב את המחשבות הנכונות, הוא לא בחר להתבונן אחרת על סיפור חייו. אבל מייקל ג'ורדן חולף גם על פניו. מה הוא רואה? עוד אחד, שחור, מסתכל עליו, החטאתי, עובר אותם, הוא נכנס לאזור, המצלמה עכשיו איפה היא? מאחוריו. כלומר, אפילו אותנו הוא משאיר מאחורה, מקודם המצלמה הייתה לפניו. הוא משאיר אותנו מאחור, הוא יוצא מאזור החושך. בזכות מה הוא יוצא מאזור החושך? הוא בחר לפתוח את הדלת שוב, אנחנו נשארנו בפנים, הוא נכנס למגרש, וזה סוד ההצלחה. בוא, אם אפשר רק להדליק את האור. מייקל ג'ורדן רוצה ללמד אותנו מסר אדיר, וכמוהם גם הסרטונים על כל הדמויות שראינו כאן. רבי עקיבא גם, לא, אבל פשוט אין לי סרטון עליו. אתה לא נהיה מי שאתה מתוך ההצלחות וההצטיינות והכישרון המטורף שלך, גם אתה נהיה מי שאתה על ידי למידה מתמשכת, נפילות רבות, כישלונות רבים, ובלבד שתהיה מוכן להפוך אותם כמשוב לצמיחה. אתה נהיה מי שאתה בגלל מה שאתה בוחר לחשוב על עצמך אחרי שאתה נכשל. אתה נהיה מי שאתה בזכות זה שאתה בוחר, וזה בחירה, אמרנו, כוח המחשבה, איך להתבונן על עצמך כשאחרים שמו לך רגל ולא נתנו לך סיכוי, כמו שראינו בסרטון הקודם, לפני ג'ורדן. בעצם יש משפט שבעיניי הוא סוד הצמיחה, הוא סוד ההצלחה, הוא הנחת היסוד שאנחנו צריכים לקחת אותה לחיים. וואו, כמה מילים. אז נמחק רק פה. מה? טוב. אז אנחנו רוצים לרכוש, שאלנו את עצמנו, אז מה עם הכישלונות, הנפילות, הזה, איך צריך להתייחס אליהם? אני חושב שצריך להגיד על כל הדברים האלה את המשפט הבא ואותו, לקבל כאקסיומה לחיים, כהנחת מוצא, שהיא סוד ההצלחה. המשפט אומר, אין כישלון. יש רק משוב לצמיחה. זה הנחת יסוד. סוד ההצלחה של האנשים הגדולים בכל תחומי החיים, כמו שראינו בסרטונים, זה לא שהם תמיד הצליחו וניצלו הזדמנויות והיו מטאורים ומדהימים, לא. הסוד שלהם שהם לא נבהלו מהכישלונות שבדרך. וזה בדיוק מה שהסרטון הזה אומר. קחו כל סיפור הצלחה שאתם רוצים. מאנשי עסקים, עד ספורטאים מטורפים, עד ממציאים, קחו מה שאתם רוצים. אתם לא תאמינו איזה מסע חיים מפרך, כמה כישלונות הם עברו כדי להגיע לאן שהם הגיעו. וכל זה, ראינו 26 פעם לא לקחת הזריקה ולהחתי, זה משהו מטורף. תכף נראה עוד דמויות. הבחירה שלהם איך לחשוב על הכישלון, היא זו שהניעה אותם להתקדם קדימה. הם באמת לא נתנו לאף כישלון לעצור אותם, ולגרום להם להרגיש שאולי הם לא ראויים. יש לנו נטייה לקחת נפילות התנהגותיות ולהשליך מהם על הזהות. זוכרים שש רמות החשיבה שציירנו? שש רמות החשיבה, המשולש הזה. יש לנו נטייה להשליך מההתנהגות, כלומר הצלחתי, לא הצלחתי, על הזהות או על היכולות. וככל שאתה יותר פזיז בהשלכה הזאת, אתה מועך את עצמך יותר למטה. ומקטין את האמון שלך בעצמך, מכניס מעצמך פחדים ובושה ואשמה ותחושת חוסר יכולת. המשפט הזה הוא סוד ההצלחה. הבעיה היא לא הכישלון. כישלון זה הדבר הכי לגיטימי בעולם. הבעיה היא מה אתה חושב עליו, על הכישלון. זה כמו שיש אנשים שמה שנקרא טיפוסים לחוצים. יש כאן מישהו שהוא טיפוס לחוץ? אוקיי, מי עוד לחוץ?
באיזה קטע לחוץ?
לחוץ, לא יודע באיזה קטע. לחוץ, מה, לא משנה, לחוצים. יש אנשים אדישים, גם טנק התפוצץ לידם, אין להם בעיה, הם ממשיכים, לא קרה כלום. אבל יש אנשים לחוצים. לחץ זה דבר שלילי או חיובי. אדם לחוץ, לחוץ, זה שלילי או חיובי.
גם רגע.
אה?
לא, כשאדם לחוץ...
אתה אומר, כן. כן, אבל כך אדם לחוץ. בחברה זה נתפס כדבר שלילי. מה אתה לחוץ? מה אתה בלחץ? תירגע. מה אתה בלחץ? כל דבר. תירגע. בסדר, נכון? בסדר, אני מדבר עכשיו על לחץ. אז אני רוצה לטעון ברוח הדברים, שלחוץ, הלחץ זה לא הבעיה. הלחץ זה לא הבעיה. השאלה היא מה אתה חושב על הלחץ. מה שאתה חושב על הלחץ, זה מה שיקבע אם הלחץ שלך יהיה חיובי או שלילי. אם אתה חושב שהלחץ שלך הוא בעיה, אז אתה כל מה שאתה מרגיש לחוץ, אתה אומר, אני בבעיה. אז לא רק שאתה לחוץ, אתה גם אומר לעצמך, אני בבעיה. אני בבעיה, אז כבר בעצם זה עומד לו להצליח. אז אני כבר בתוך, אני בבעיה בתוך בעיה, אז מה יהיה? וזה הולך ומתעצם. אבל אם אתה אומר, לא, מה זאת אומרת? הלחץ לפעמים הוא טוב לי. הוא מדייק אותי, הוא מפקס אותי. אני ערני יותר כשאני בלחץ. אני מהיר יותר. אני יותר חד חושים. תשמע, אם אתה אומר לי, יש לי שעתיים להתכונן לשיעור, לא יודע, אני רוב הזמן אני אהיה מפוזר דעת. תן לי רבע שעה, אלא אני כולי מרוכז על זה, אני חד על זה. אם אני לא לחוץ לקראת, לא יודע מה, איזושהי מטלה, אז אני לא משתדל כראוי, אני זורק קצת. אבל אם אני לחוץ, אני עוד יותר חד על הדברים, אני משתדל, אני עושה מאמצים רואים, ואז יוצא לי תוצר חבל על הזמן. זאת אומרת, יש דרך חיובית להסתכל על הלחץ. הלחץ לא בהכרח הבעיה. הבעיה היא מה אתה חושב עליו. ככל שתחשוב עליו יותר חיובי, הוא ייצר עבורך חיוביות. אוקיי? אז זה סתם אני אומר כדוגמה, גם פה הבעיה היא לא הכישלון, אלא מה אנחנו חושבים עליו. ואנחנו רוצים להציע פה נוסחת חשיבה, שאפשר לבחור ללכת איתה. בואו נקרא רגע כמה מילים. כן, תוריד לנו את הזה, תודה רבה. הנחת יסוד, חברים. אין כישלון. יש רק משוב. כל תוצאה היא הישג. אז בואו קצת נרחיב בזה. עשינו משהו, אני קורא. הוא לא יצא כמו שרצינו. ההגדרה שלו אצלנו בראש ככישלון יוצרת אצלנו רגשות שליליים. כעס עצמי, הלקאה עצמי, דיכאון, עצבות, אשמה, בכל התחומים. במצוות, בתפילה, איך היה סדר בוקר, כן? טסט, לא יודע מה, מבחן, או זה התקבל לאיזה מקום, קבלה לעבודה, כל דבר שלא הצלחתי בו, אז אני כועס על עצמי, אשם, זה... וזה עוצר אותו מלהתקדם. ההצעה פה היא לחשוב שכל תוצאה לא רצויה, מה שמתקרא כישלון, היא רק תוצאה. יבשה. משם יש לי בחירה איך להתייחס לזה. אני יכול לבחור להיקלע לרגשי אשמה ונחיתות, ולפגוע בזהות שלי וביכולות שלי, כי הייתה פה תוצאה שלא ציפיתי לה. אני יכול לבחור ללמוד ממנה מה שנקרא משוב, ולהפוך אותה לחלק מהצמיחה אל היעד הבא שלי. כלומר, יש לי בחירה, כמו שאמרנו, יש לי בחירה. חשוב לזכור, כל עשייה ואפילו הקטנה ביותר היא כבר הצלחה. מעצם העובדה שהייתי נתון בעשייה. תמיד אומרים את המשפט, פוליטיקאים אומרים את זה, וזה נכון. מה הם אומרים כשהם טועים? פוליטיקאים. איך הם מתרצים כשהם טועים? הם אומרים, מי שלא עושה לא טועה. הם צודקים אבל. מי שלא עושה לא טועה. או מה הם אומרים עוד לפעמים? עדיף כישלון מפואר מחלומות במגירה. יש כל מיני משפטים. אבל זה נכון. מה, עדיף לא לעשות כלום. כל צעד קטן, אפילו אם יש בו הצלחה קטנה, ובצידה כישלון, כל צעד קטן, כל התקדמות קטנה, כל ניסיון לפעול באיזושהי דרך חדשה, הוא כבר הצלחה במידה מסוימת. כל צעד, הדרך של ההצלחה חייבת לעבור דרך משובים שמקדמים אותנו. כל המצליחנים הגדולים חוו בדרכם אל הגדולה מכשולים רבים. מה שראינו. הפירוש השונה שהם נתנו לאותם מכשולים, הוא זה שגרם להם להמשיך ולהצליח. ואלה שהם השאירו מאחור, זה כל אותם אנשים שהכישלונות שבדרך, גרמו להם או הם בחרו להסתכל אליהם כאל מחליש זהות, מחליש יכולת, כאל כישלון, ואז ממילא הם לא העזו לנסות שוב, בטח לא לנסות שוב משהו חדש. יש אחד ממציא, מהנדס אמריקאי, קוראים לו צ'רלס קטרינג, הוא חתום על 180 פטנטים, שהוא ממציא בעל שם עולמי, הוא אומר, הכישלון הוא 99% מההצלחה. ככה הוא אמר. בתנאי שאתה בוחר ללמוד ממנו, ללמוד אותו. כלומר, בתנאי שאתה בוחר לראות אותו כמשוב לצמיחה. אם לא, אז הוא סתם כישלון. כן? באמת? חופשי. אז ראינו בסרטון את תומס אדיסון. תומס אדיסון המציא 1093 המצאות. אחד מגדולי הממציאים בהיסטוריה, תומס אדיסון. הוא היה חרש חלקית, וסילקו אותו מהבית ספר. הוא סיפור, חבל על הזמן, סיפור. סיפור עם אמא שלו, סיפור מרגש. קיצור, אז הוא המציא בין היתר את נורת החשמל. הוא ועוד מישהו, נורת החשמל. אז יש ספר, נכתב על זה. כמה חוטים הוא ניסה עד שהוא הצליח לייצר חוט מחומר שיכול להחזיק חשמל ולהעיר? כמה סוגי חוטים הוא ניסה? אומרים 999 סוגי חוטים. הוא נכשל 999 פעמים. איזה עוד אדם שאתם מכירים? אחרי החוט המאה, ה-40, ה-200, היה ממשיך. תגיד לי, מה אתה? בסדר, היה לרד מזה, זה לא עובד. 999 פעם. למה הוא המשיך? כי הוא הבין שכל כישלון הוא רק משוב לצמיחה. אין דבר כזה כישלון. ואם אני מתייחס אל הכישלון כאל משוב לצמיחה ואני לומד ממנו, אז זה לא כישלון. אז זה לא כישלון. אז אין באמת דבר כזה כישלון, כך הוא תפס. אז איזה עיתונאי ככה ציני, עשה לו רעיון. ואמר לו, תומס, ברכותיי, נורת החשמל, כל הכבוד. שמעתי שניסית 999 פעם, ואמר לו, אז אתה חתיכת סיפור של כישלון. אתה נכשלת 999 פעם. מה אתה מתלהב שהצלחת באלף? כל אחד, אחרי כל כך הרבה פעמים, יכול להיות שהיה מצליח. היה עוקצני. אמר, אתה נכשלת 999 פעם. מה ענה לו תומס אדיסון? תשובה יפה. אמר לו, אני מעולם לא נכשלתי. זה, ככה הראש שלו עבד. ככה הוא חשב. בגלל זה הוא המשיך לנסות. בגלל זה מייקל ג'ורדן המשיך לזרוק, גם כשהוא החטיא את נקודת הניצחון, והפסיד. אתה אומר, לקחת 5 פעמים את הזריקה. זה לא הלך. בוא נע, אתה תגיד למאמן שאין מצב שאתה לוקח עוד זריקה. מה אתה רוצה על הגב שלך? אבל הוא הבין שאם הוא יעצור שם, זה יהיה כישלון. לכן הוא לא אמר את זה. הוא אמר, אם בוטחים בי, אז אני אקח את הזריקה. 26 פעמים, זה 26 משחקים להפסיד, זה המון. זה לא 1, 2, 3, 4, 5. 26 משחקים להפסיד. על זריקת ניצחון. זה יכול להיות טרגי. זה טרגי. אבל הוא לא ראה את זה ככה. ובגלל שהוא לא ראה את זה ככה, הוא אומר, הגעתי לאן שהגעתי. כי לא עצרתי כשנכשלתי. הוא אומר, אנשים חושבים שאני נהייתי מייקל ג'ורדן פתאום. הוא אומר, אנשים לא יודעים איזה קשה אני עובד מגיל 9. הם לא יודעים מה עברתי בכלל כדי להגיע למה שהגעתי. לא יודעים בכלל מה עברתי. אנשים מסתכלים על התוצאה. לא יודעים מה בן אדם עבר בדרך. הדבר הזה הוא, יש לזה הרבה מקורות גם אצלנו. זה לא רק משפט מחץ שלקוח מהפסיכולוגיה החיובית. רבי נחמן אמר, אין ייאוש בעולם כלל. למה אין ייאוש בעולם כלל? כי כל נפילה היא הזדמנות לצמיחה. כל נפילה תומנת בחובה למידה שיכולה להוליד את המדרגה הבאה. מה אמר הנביא מיכה? הנביא מיכה, אל תשמחי אויבתי לי, כי נפלתי, קמתי. כי ישב בחושך, השם אור לי. ככה אומר הנביא מיכה. אומר המדרש על הדבר הזה, מדרש, אם לא נפלתי, לא קמתי. שימו לה, בלי נפילה, אין קימה. ככה אומר המדרש על פי דברי הנביא מיכה. נפלתי, קמתי. אם לא נפלתי, לא קמתי. הנפילה לימדה אותי משהו שכשהייתי בהצלחה לא ראיתי אותו. ולכן הייתי תקוע באותה מדרגה. והנפילה לימדה אותי משהו על עצמי. בזכות זה עליתי עוד יותר גבוה. זה מדרש מפורש. אה?
יש של ביתר גם.
איזה?
נפלנו, לא נשברנו, חזרנו בגדול.
יש גם שיר של הבן שלי על הדבר הזה. השיר סוף יום בא הלילה, אפשר לראות אותו ביוטיוב ובספוטיפיי. הוא אומר שם את המשפט, הכישלון בסך הכל פירוש מוטעה של המציאות. ככה הוא אומר בשירו. חבר'ה, תשמעו ביוטיוב. אולי אם יהיה זמן אני אשמיע לכם אותו. אתמול סיים י' ב'.
יש לך זמר?
הוא כתב את השיר, הלחין אותו, ניגן אותו ושר אותו. אבל יותר, כן. אומר המדרש, אם לא ישבתי בחושך, השם לא יאור לי. תראו מה זה. עוד מקור, אם רוצים, עוד מקורות. הזוהר הקדוש על קהלת. אומר הזוהר הקדוש על קהלת. מה קהלת אמר? רואה אני את יתרון האור מן החושך, כי יתרון החוכמה מן השכלות. שואל הזוהר הקדוש, לא כל ילד בגן יודע שאור זה יותר מחושך, שחוכמה זה יותר משכלות. מה עונה הזוהר? זה לא הכוונה של שלמה המלך. שלמה התכוון שהאור שיוצא מתוך החושך וחוכמה שנולדת משכלות, זה הגדולה. כך אומר הזוהר. אחרת זה לא חידוש. שלמה המלך רואה אני. החכם מכל אדם, רואה אני. רואה איזה ראייה יש לך, שלמה היום. גם אני יודע את זה. יתרון האור מן החושך, כי יתרון החוכמה מן השכלות. מה זה פשיטה? לא. איך זה מתוך? זה כבר חידוש. כבר הסתכלות אחרת. הרב יצחק קוטנר אומר על שבע יפול צדיק וקם, אנשים חושבים שלמרות שהוא נפל שבע פעמים הוא קם. אבל מי שבאמת מבין יודע שבגלל שהוא נפל שבע פעמים, אז הוא במקום אחר לגמרי עכשיו. איך הוא אומר? רואים את זה גם בעולם הטבע, איך הכישלון מוליד צמיחה. בעולם הטבע, שזה מלא דוגמאות. מקפצה, לא יודע מה. יכול שאתה יותר יורד למטה, קפיצה למרחק. יותר תנופה, יותר זרע. נרכב באדמה לפני שהוא צומח, ביצת אפרוח. נרכבת לפני שמתחיל להתפתח החיים. סוף הלילה, מתגבר החושך לפני שאור היום. יש כל מיני דוגמאות לדבר הזה. אומרת זה, אני אומר, תנסו לדמיין, אני אומר באמת, תנסו רגע לדמיין, שכל מה שעשיתם עד היום מגיל אפס, מעולם לא נכשלתם. אתם מבינים מי הייתם היום? אי אפשר בכלל לדבר איתכם. מישהו היום פרק לכם את הצורה, הייתם קמים כמו עריות, עפים ליד הבא. זה עוצמות שאי אפשר לעצור את הבן אדם. מי שבאמת מאמין בזה, שמעולם לא נכשלתי והוא תמיד בשיא השנתי והעוצמה האישית, שום דבר לא נוגע לי בזהות. נפלתי, נכון, לגיטימי, זה הדרך להצלחה, אני לומד מזה, ואני ממשיך הלאה, זה הכל. זה רק תוצאה, כישלון זה רק תוצאה. מבין כמה דברים אנחנו נעז לעשות אחרת, אם באמת נאמין בזה? חלק מהסיבה שלא עושים זה בגלל שפוחדים מכישלון. זה הנחת יסוד שיכולה לשנות את תמונת החיים. בכל תחום. גם חינוך ילדים. אתה רוצה לעשות שיחה עם המתבגר שלך. אבל אתה לא יודע איך ילך אליך. לא משתף פעולה, הבחור. הבחור לא משתף פעולה. אבל אם אתה אומר את זה, יאללה, מה? אין כישלום. יש רק משוב לצמיחה. מקסימום לא אליך, אני אלמד מזה לשיחה הבאה. אז אני איזון. כנל בדייטים, כנל בכל דבר. בכל דבר. כן? מה שאומרים, תנסה, מקסימום תצליח. כאילו, מה אכפת לך? רק סיום לא תצליח, תלמד מזה ותצליח יותר פעם הבאה. אוקיי, יש כאן הנחת יסוד שבעיניי ברמה המחשבתית היא קריטית. היא קריטית, כי אין חיים בלי כישלונות ובלי נפילות ובלי זה. אין. ואמרנו שהשיעור אנחנו רוצים להתייחס יותר לזה, לעצב את החשיבה הראויה כלפי זה, כי זה חלק מתמונת חיינו. אין צדיק בארץ שיעשה טוב ולא יחטא. אנחנו אומרים בכל המועד, במה אנחנו מברכים איש את רעהו? מועדים לשמחה. מה זה מועדים לשמחה? הרי מה זה מועד? חג וגם? מועד זה גם? נופל. אז מה זה מועדים לשמחה? איך אפשר לשמוח אם אני מועד? זה לכאורה לא הגיוני. אם אני נופל, אז אני לא בשמחה. מה זה מועדים לשמחה? אלא אנחנו מברכים את עצמנו שגם כשניפול נוכל להיות בשמחה. בגלל המשפט הזה. וזה שמעתי יפה מהרב יחי יוספי, שעושה משחק מילים ממש יפה יפה. עם המילה מועד. שימו לב, תראו מה זה השפה העברית, שפת הקודש. כשאני מועד, מה קורה לי אני? שחקו איתי על המילה, כן, על האותיות. כשאני מועד, אני... יפה מאוד. אני דומע, אני לא נעים לי. זה לא נעים לי פול. זה קשה, לא נעים. ואז מה אני? אני שואל מדוע, כי אני רוצה משוב לצמיחה. וכשאני שואל מדוע, מה קורה לי? לפני? אני נהיה מודע. אני פתאום מבין את הסיפור שלי, למה נפלתי? זה לא אני בזהות. פשוט לא השתדלתי נכון. לא עשיתי את הפעולה הנכונה. אני אלמד מאחרים שהצליחו. אוקיי, אני במודעות. אני לא מקרסם את הזהות שלי ואת האמון ביכולתי בגלל כישלון במציאות. ממש לא. אני נהיה מודע לעצמי. ואז מה? ואז?
עצמה.
איזה עצמה? תלך איתי פה על האותיות. ואז אני... רגע. ואז אני... עומד. למרות הכישלון, אני ממשיך קדימה. ואז אני... נהיה עמוד, אף אחד לא יכול להזיז אותי. הנה, תראו כמה. 1, 2, 3, 4, 5, 6. זה מועדים בשמחה. אין אדם שלא מועד. השאלה איך אני... אוקיי? זה הנקודה. אז זה... יש... סטיב ג'ובס, אם הזכרנו אותו... אז אתם קראתם את המאמר, את החלק מההרצאה שהוא נתן באוניברסיטת סטנפורד? אז כדאי, זה הרצאה מאוד יפה שהוא נתן באוניברסיטת סטנפורד, כמה שנים לפני מותו. מאוד כדאי לקרוא את ההרצאה הזאת. אז הוא שם מספר על החיים שלו. איך שבאמת הוא לא הצליח בקולג' וזה... ואז הוא מדבר על הקמת אפל, חברה מיליארדי דולרים, יותר מ-4,000 עובדים, יום הולדת 30, הקים את החברה ואז פוטר ממנה. אוקיי? הם העסיקו עוד מישהו שהיה מנהל על ידו, הוא העסיק עוד מישהו כי הוא הבין שהוא יכול לעזור להרים את החברה עוד, ואחרי שנה היה ויכוח ביניהם לאיזה כיוון החברה תלך, וכל הדירקטוריון הלכו עם השני. פיתרו אותו, הוא הקים את החברה. הוא אומר, לא יודע גם זה. הוא אומר, הייתי כישלון פומבי. ככה הוא אומר, צחקו עליי. בן אדם שהיה מטורף. חשבתי לעזוב את עמק הסיליקון, כאילו להיכנע לכישלון, מה שנקרא. אבל לאט לאט הוא אומר, משהו התחיל לצוץ בתוכי, עדיין לא... החלטתי להתחיל שוב. לקום מהכישלון. והוא אומר למפרה, הבנתי שפיתוריי מאפל היו הדבר הטוב ביותר שהיה יכול לקרות לו, יכול לקרות לי. במהלך 5 השנים הבאות הקמתי חברה בשם נקסט, חברה נוספת בשם פיקסר, והתאהבתי באישה מדהימה שעתידה להיות אשתי. פיקסר יצרה את סרט האנימציה הראשון למחשב, צעצוע של סיפור וכולי, ובסוף אפל רכשה את נקסט, חזרתי לאפל, קיצור. הוא אומר, כל זה לא היה קורה אם לא הייתי מפוטר מאפל. ואז הוא... הוא אומר, זו הייתה תרופה שטעמה איום ונורא. אבל אני מניח שהמטופל, כלומר, הוא היה זקוק לה. לפעמים החיים מקים אותך בראש עם לבנה. קיצור, אז הוא מדבר על הנקודה הזאת, שהבחירה להמשיך היא הייתה הבחירה הכי חכמה שהייתה לו, למרות הכישלון, הוא אומר... אי אפשר לחבר את הנקודות במבט לעתיד. ניתן רק לחברן במבט לאחור. אין לך ברירה, אלא לסמוך שהנקודות של חייך יתחברו איכשהו בעתיד. כלומר, אתה לא בכל רגע יכול לחבר הכל. אבל אומר, האמון הזה שאין כישלון, וצריך להמשיך קדימה עם מה שאתה אוהב ומעוניין וכו' וכו'. יש מאמר מאוד יפה של הרב זקס. אני אקריא לכם כמה משפטים שאהבתי. אומר הרב זקס, שאנו חיים מיום ליום, חיינו יכולים להיראות כרצף חסר משמעות של מאורעות הקראים. סדרה של מקרים והתרחשויות שאין לה היגיון פנימי. פקק תנועה גורם לי לאחר לפגישה חשובה, הערה סתמית שאני משמיע מעליבה מישהו באופן שלא התכוונתי, אני קרוב לחוט השערה להשגת עבודה נחשקת ומחמיץ אותה. הוא אומר, לפעמים החיים שאתה חווה אותם עם כל הבעיות שיש, לפעמים, איך הוא אמר, זה כמו שאמר הסופר ג'וזף אלר, שהחיים הם שקית השפעה של התרחשויות אקראיות שנקראה והתפזרה ברוח. אך לפעמים אנחנו מביטים לאחור ומגלים משמעות. מבינים שהחמצתה של הזדמנות אחת גלגלה לידינו הזדמנות מוצלחת ממנה. שהבושה אשר חשנו על העלבון הלא מכוון שהשמענו, הפך אותנו לזהירים יותר במוצא פינו. ואיזה משפט יפה. הכישלונות שלנו מתגלים לנו במבט מהעתיד הרחוק, כשיעורים החשובים ביותר שלמדנו. איזה משפט. ואז הוא מביא את כל זה על יוסף, על יוסף הצדיק. איזה סיפור חיים היה לו בחצי הראשון של חייו. שברו אותו, גמרו עליו, התעללו בו, זרקו אותו. אחיו, אביו, אשת פוטיפר, בור, שר המשקים שכח אותו. כאילו אתה אומר, זהו, הבן אדם סיים שם, זהו. בן אדם סיים. ככה זה נראה. אין יותר רע מזה. סוף טרגי, יוסף, בסדר. ואז עוברות שנתיים, ופתאום הכל משתנה. פרעה ממנה את יוסף למשנה למלך מצרים, האימפריה הגדולה בעולם, וכו' וכו' וכו'. ואז הוא מדבר על זה, משפט שצריך להפנים. כל עוד אתם באמצע סיפור חייכם, אל תחשבו שהבנתם אותו. וזה בעיה של הרבה אנשים. הם מתיימרים לפרש את סיפור חייהם באמצעיתו. אם יוסף היה מפרש את סיפור חייו, היה נכנס לדיכאון קליני ומתאבד בכלא. אבל הוא בחר לא לחשוב ככה. משפט חזק. אל תחשוב שהבנת את סיפור חייך כשהוא באמצע איתו. והוא כאן מעריך בנקודה הזאת. כולה. אומר, כל דבר רע שיראה לכם, עשוי להתגלות כהקדמה הכרחית לדברים טובים שעתידים לקרות לכם. מפני שהסבל חיזק אתכם. והצלחתכם לשרוד נסחה בכם עוז. בעיניו של המאמין, כי לילת היום יכולה להיות תחילת ברכתו של יום המחר. זו מחשבה שיכולה לשנות חיים. ברור, אמונה, אמונה, נכון, אבל זה אמונה גם, זה בחירה. בחירה בהסתכלות אופטימית, שהיא גם לא חייבת להיות קשורה לאמונה. כלומר, אני מדבר על אלוקים. ברור ש... כי אדם אומר, מה אתה? אני בוחר לחשוב מחשבות שהן אפקטיביות לצמיחה שלי. יכול להיות אדם אתאיסט שיאמץ את הנחת היסוד הזו. כן, ברור שיש אלוקים, ואדם בא מאלוקים, אז זה עוד יותר עוצמתי. ברור. אבל זה נכנס בזה, כאילו. זה נכנס גם בזה, אבל זה לא חייב להיות רק בתוך זה. זה מה שמספרים, סיפר על עמנואל מורנו. עמנואל מורנו. אז סיפר, חבר צוות שלו, נפתלי בנט, סיירת מטכ"ל. סיפר. שכשהם היו בצוות, הוא היה איתו ממש בהכשרה. הוא היה איתו כל ההכשרה בסרט מטכ"ל. סיפר שעמנואל מורנו היה בינוני ומטה. רוב תקופת ההכשרה. היה בינוני ומטה. אלא מאי? הוא היה, כל הזמן היה לומד מהטעויות שלו באופן ממש, הוא היה משוגע על הדבר הזה. היה לומד מהטעויות, כל טעות בניווט, בתרגיל, בזה, בזה, לא היה נרגע. עד שהיה לומד מה הייתה הטעות, ומתקן אותה בפעם הבאה. הוא אומר, זה ייצר עבורו גרף צמיחה, שבסוף הוא עקף את כולנו. והוא נכנס לסיירת הפנימית, שבתוך סיירת מטכ"ל, שהיא היחידה הכי הכי סודית, וכו' וכו'. נהיה המפקד שלה. אומר נפתלי בנט, זה היה הסוד שלו. הוא לא התחיל מהבולטים. אבל אצלו לא היה כישלון. הוא כל הזמן למד מהטעויות שלו. וזה מה שעיף אותו הכי גבוה. אז זאת הנחת מוצא, הנחת יסוד, שאני מציע לבחור בה כדרך לחיים, זה דרך חיים. כי נפילות יש, כישלונות יש, בעיות יש, אנחנו לא מושלמים. ברור. אבל זה תובנה משנת חיים. בואו, מאחר ואנחנו בכל זאת אמרנו שיש איזשהו שיר שאפשר לשמוע אותו, ככה, מה אכפת לכם להכיר, תעשו לייק, אנחנו שומרים... אתמול הוא עשה מסיבת סוף שנה ביד בנימין, סיים י"ב, והוא שר את השיר שם בהופעה חיה מול כל ההורים, מול להם ממש, שר את זה והייתי בשוק. אני בגיל שלו הייתי קובר את עצמי מתחת לאדמה, לא הייתי מדבר. שר ככה עם כובע, תשמע, התפתח הילד. חבל על הזמן, באמת תותח, חבל על הזמן. אז ככה לסיום, נחמד, סוף יום בא הלילה, כתיבה, מילים, לחן, נגינה, יהודה ביטון. הקליפ הוא רגיל, כאילו, ספינה ששטה, כאילו.
כל מה שאתה עומד לקרוא אולי יראה לך מוזר, כי אני לא איזה סופר, כל אדם הוא שטחת. הסיפור שלי מתחיל באיזה נער די צעיר, שמחפש אחר המשענת ונגמר לו האוויר. אם אומרים אתה יודע, אמונה באנשים, גם אם אין מי שיהיה שם כשניפול אל הקדשים.
בעצם מתאר פה את גיל ההתבגרות, את הקשיים שהוא עבר בחיפוש העצמי שלו. הוא כתב הרבה כל הזמן, לאורך כל הדרך. הוא כתב הרבה, התבונן הרבה, למד הרבה. גיל ההתבגרות. היו גם ימים קשים. זאת הייתה התחושה לפעמים.
יצא לי
איזה סלט של פלישאות, אך מקווה שרק תיקח מזה כמה תובנות. ילד חמוד ביותר, ברוך השם. חזקים, לא אמרתי משהו רבית. טוב, בסדר, אמרנו... רגע, משחקי בית, אמרנו... אמרנו פקל סוף יום לכתוב. ואני רוצה ממש דבר, תנסו לתרגל את הנחת היסוד הזו על דברים שאולי יקרו השבוע. תשימו לב אליה, תנו לה להיות נוכחת. תתחזקו, תתעצמו בה וממנה. תבדקו איפה היא יכולה לקרות. איפה אפשר להשתמש בה. תבקשו אותה בחיים שלכם. בסדר?
איך זה יכול להיות יותר פרקטי? כאילו,